כמו שאמרתי, יש לנו פה שלוש נקודות בגדול בתוך הפרק הזה, כאשר הכותרת אולי, או הפסוק הראשון, לוקח אותנו אולי לכיוון קצת אחר. ראי כשמו קום אחרי האמורי השבב הידן, ימה, וקום אחרי כנראה שעל הים. אני מבין שיש פה את האמורי שיושב על ההר, הכנני שיושב על הים, את השאובי שיושב את מי הידן מפני בני ישראל דוברם, וימס לבבם ולהיבע עוד רוח מפני בני ישראל. כלומר, אנחנו פה נמצאים במצב של איזשהו ביטול, כאילו, הם לא איתנו, הם מבועלים מאיתנו בכל צד וכדומה. והפרק עכשיו באמת לא יעסוק בהם בכלל, אלא הפרק יעסוק באמת בנו. אז בואו נראה. בעת ההיא, אמר השם ליהושע, עשה לך חרבות צורים ושוב מול את בני ישראל שנית. כמובן, אי אפשר למול פעם שנייה. אז מה זאת אומרת למול שנית? כלומר, מילה כללית. כל העם הולך להיות נימול. או חלק גדול מהעם. כל העם. טוב, בוא נראה. ויעש לישוע חרבות צורים, ויעמול בני ישראל אל גבעת הערלות. זה הדבר שאמר יהושע. כל העם היוצא ממצרים, הזכרים. כל אנשי מלחמה מתו במדבר בדרך ויצאתם ממצרים. כימולים היו כל העם יוצאים, וכל העם יהודים במדבר בדרך ויצאתם ממצרים לא מעלו. כי 40 שנה הלכו בני ישראל במדבר. עד תום כל הגוי אנשי המלחמה יוצאים ממצרים, אשר לא שמעו בקול השם, שנשבע השם להם לבטיח אותם את הארץ. אשר נשבע השם לאבותם, תת לנו, ארץ מתחה ודבש. ובניהם הקים אחתם, אותם על ישוע, כי הם היו, כי לא מעלו אותם בדרך. ויקש אותם וכל גוי לימו, וישבו תחתם מחנה עד חיותם. אז למה לא נימולו עד עכשיו? מה ההסבר? כי... ולא נימולו שם. למה אי אפשר להגיד את זה בארבע מילים? יש פה הסבר מאוד מאוד מפותל. לא רק מפותל, הייתם יותר מזה, הסגנון של הסיפור מזכיר לי סיפור של ילד. כי ארבע פעמים, הילד מתחיל לספר את הסיפור שבגן עשה כך וכך, אבל פתאום נזכר שהוא צריך להסביר רגע שלפני כן הוא לקח לי את הכדור, ואז מתחיל להסביר, ואתמול כאילו הוא מסתבך, הוא צריך להסביר את הדברים רטרואקטיבית במקום לספר סיפור מאוד מאוד פשוט. מההתחלה היינו במדבר, יצא מצרים, כולם נימולו. היינו במדבר 40 שנה, במדבר לא נימולו. לא הסברנו למה, אבל במדבר לא נימולו. זה הסיפור. ובמקום זה שימו לב עוד פעם, אני קורא את הפסוקים מפסוק ד', וזה הדבר השמל ישוע, כל העם יוצאים ממצרים, עצמכם כל אנשי מלחמה מתו במדבר, בדרך מצרים במצרים. כי מעולים היו כל העם יוצאים וכל העם יולדים במדבר, בדרך מצרים במצרים לא מעלו. כי 40 שנה אנחנו בני ישראל במדבר, אתם כל הגוי אנשי מלחמה, יוצאים ממצרים, אשר לשאו בכל השם, שנשבע השם להם לבטיח אותם את הארץ, אשר נשבע השם לאותם, לתת לנו, ארץ זבת חלש, ובניהם הקים תחתם אותם על ישוע, כי הרלים היו, כי לא מעלו אותם בדרך, זה המשפט שאנחנו צריכים, לא מעלו בדרך. אבל זה אכפת לנו שמתו כולם במדבר, זה חשוב לנו, זה כל מי שנולד בדרך, לא מעלו, 40 שנה, צריכים למול אותם. זה תסבוכת לספר למה זה קרה. הגמרא פה במקור הראשון, בימות עינה א', בדף שלנו, שואלת בעצם את השאלה הפשוטה, ובמדבר, מה הייתה אם לא מהול? באמת, למה לא נימול במדבר? מה הבעיה? והגמרא באה ואומרת, היא בית אימה, כלומר, אם תרצה לומר, זה מעניין, לא באים לתת לנו תשובה מוחלטת, אלא אם תרצה משום חולשה דעורך, זה בגלל חולשת הדרך, והיא בית אימא משום דון השיב לוח צפוני. יכול להיות שבדרך יש חולשה, וכשיש חולשה, זה לא רק גם חולשת הדרך, זה גם לטלטל את התינוק בדרך, כשיש פה פצע פתוח, ואולי זה לא יגליד, והטלטולים הם לא טובים לפצע, ויש בסכנה בדרך, אתה בסכנה. גם משה רבנו לא מעלה את בנו השני עד אשר הגיע למחוז חפצו. ואז הסבר שני, לא הייתה רוח צפונית. שמה תפקיד רוח צפונית? יפה, צדקתם. אומרת כן. בלי רוח צפונית לא מלאים. לפרש את זה, זה כנראה רוח של חסד, רוח של רחמים, נראה את זה במשך הגמרא. אילו הייתי צריך להסביר את זה מבחינה מדעית, הייתי אומר, במדבר, רוח צפונית זה רוח מהים, בסיני. זה רוח שמביא את, את הבריזה מהים, אבל אני לא בטוח שזה הפשט, ודאי לא מה שחזל התכוונו להגיד פה. ומשיכה הגמרא, דתניא, יש לנו ברייתא. כל אותן 40 שנה שיוסו במדבר לא נשבה להם רוח צפונית. אז זאת אומרת, 40 שנה שהיו במדבר לא הייתה רוח צפונית. למה? מה הייתה אימא? היא בית אימא, אם תצא משום נזופים אהבו. אנחנו היינו נזופים לפני המקום, אחרי חטא המרגלים. והיא בית אימא, זה לא נבדור ענני הכבוד. יש שתי אופציות לפרס, או בגלל שהיינו נזופים, או מפני הפחד, שענני הכבוד יתפזו אם יהיה רוח צפונית, אז זה העיף את ענני הכבוד. מה זאת אומרת? למה שזה העיף את ענני הכבוד? כזה ברוך הוא לא יכול... רוח מזרחית לא תעיף את ענני הכבוד. רוח מערבית לא תעיף. רוח דרומית לא תעיף. רוח צפונית, אז יגמור את ענני הכבוד. מה? למה? מה הבעיה פה? כי הקדוש ברוך הוא לא יכול להתמודד עם זה? ואם כן, יש רעיון, אולי שם תפתח איזה פתח כיוון צפון, ורוח תיכנס והכל יהיה מצוין. טוב, יש לזה השלכה מאוד מעשית הלכתית לדבר הזה. אמר רב פאפא, הלכך, יום הדאיבה, יום מעונן. כשלא אמרתי משהו לא טוב. יום מעונן, כאילו שאתם אפשר לראות ימים שיש עננים והביאו הרוח כל הזמן, דאיבה, עננים טסים בשמיים. לא, ימים, עננים עומדים במקום, לא ימינה, לא שמאלה, יום מעונן. מה זה אומר לנו? אין רוח. אז גם איזה רוח אין? אין רוח צפונית. או לחילופין, יום הדשוטה, יום שרבי. רוח המזרחית, וואי וואי וואי. אז אומר הפאפה, בשני ימים אלו לא עושים ברית מילה ולא מכיזים דם. לא מעלין הבאים, לא סחרין הבאים. לא עושים בו הקזת דם ולא ברית מילה, בגלל שזה מסוכן. אני מדקר לכם כמה פעמים שהודיעו ברגע האחרון, ברית מילה אין בגלל שיש עננים. לא נתקלתם בזה? מעניין, אוקיי, אבל זה ההלכה אומרת, אם יש עננים, לא. אלא מה? ממשיך הפאפה ואומר, ועיד נדדה שברבי כבר בזמנו, לא מתייחסים לזה, לא דואגים מזה, אז שומע פתאים השם. בסדר, כולם מתעלמים מזה. אז אין שום בעיה, לא צריכים להתרגש מזה. אז אני לא מבין, זאת בעיה, זאת לא בעיה. אם זה בעיה, מה אכפת לי שאנשים לא מתייחסים לזה? נצעק ונגיד להם, חבר'ה, תפסיקו לזאת ברית מילה, זה מסוגל לתינוק. ומה זה הסיפור של רוח הצפונית הזאת? ולמה אם תצאו ואם תצאו לומר? שאלות טובות, נכון? עכשיו מגיעים לשאלה הכי גדולה. ממשיכה, הגמרא מביאה עוד ברייתא. תנו רבנן, כל אותן 40 שנה שהיו עושה במדבר, לא היה יום שלא נשמע בו רוח צפונית בחצי הלילה. תמיד היה, כל יום ויום, בחצות לילה, הייתה רוח צפונית. אני לא מבין, אז הייתה רוח צפונית, והממשלה לא הייתה רוח צפונית. אמרת לפני רגע, שהבאים שנה לא הייתה רוח צפונית, ועכשיו אתה אומר, לא הייתה לילה, לא היה, סליחה, לא היה לילה שלא נשמע רוח צפונית. אז למה לא מלנו? וזה לא פיזלת עננים? לא פיזלת עננים. אז מה הסיפור פה? ונדמה לי שהמבט שלנו פה, ההתבוננות שלנו על הדברים, שבעצם אנחנו פוגשים מצב שבני ישראל נזופים. ילד כשהוא נזוף, לפעמים קשה לו להכיל את המשמעות שכן, הוא דחף את האח שלו, וואו, לא התכוון, הוא התכוון לדחוף בינינו, אבל לא התכוון לתוצאות של יד שבורה ו-18 תפרים, וזה לא נורא כל כך, אבל הוא לא תכנן את זה מראש. ווואי וואי, מה שהלך, אמבולנס, ומה שהלך, וההורים מתנגזים עליו, כועסים עליו. הוא לא תכנן. הוא עכשיו לא יודע מה יעשו לו. מה יהיה? מה יהיה? רגע, אולי אבא ואמא יוציאו אותי מהבית. ובמיוחד אמרו לו, וואי וואי, מה שנעשה לך כשאחיך יבריא? ובכלל, הילד כבר איבד את כל ביטחון עצמי שלו, מה יהיה איתו? אולי יתלו אותו מהרגליים, עינויים, סיניים, טיפות על הראש, לא יודע, אין לו מושג מה יהיה. והוא אכול יסורי מצפון, הוא אכול בספיקות, והוא לא יודע מה יהיה איתו עכשיו. ואם באחד הימים שהם בבית חולים, אבא ממחכים אליו, אז מה הוא יודע עכשיו? שלא ינישו אותו? מחר ינישו אותו. זה שהוא הביא ציור לאח שלו שהוא כמעט הרג אותו. אז הם חיכו, אבל מה, הוא בטוח שלא יניש אותו כבר? יניש אותו, עוד איך יניש אותו. וכל חיוך זה לא פותר את הבעיה. הוא מטולטל, הוא איבד את ביטחונו. עם ישראל נזוף במדבר. כל לילה יש רוח צפונית. ומה הוא ממחרת? אבל אין רוח צפונית. אז איך נמול? הרי מתי אי אפשר למול? יש לנו בלילה, אז אין לנו ברירה, נחכה לבוקר. בבוקר אין רוח צפונית. מי אומר שהיא רוח צפונית? אולי לא יהיה. בלילה מה היה? רוח צפונית. עברה עוד יום, בבוקר אין רוח צפונית, בואי בואי, כלום. ולמחרת בלילה עוד פעם יש רוח צפונית. בבוקר קמים, אין רוח צפונית. כנראה לעולם לא יהיה רוח צפונית. אבל אפשר למול בלילה, אפשר למול ביום, יהיה רוח צפונית בלילה, לא? זה לא מספיק טוב, שיהיה רוח צפונית, עוד מעט יהיה רוח צפונית. אולי לא יהיה. אולי בלילה זה לא יהיה. אבל כבר 10 שנים יש בלילה. אולי הלילה לא יהיה. העיבוד של הביטחון, העיבוד של היציבות, הסיפור כמו סיפור של ילדים קטנים, הבלבול, מה יהיה איתנו? מה יהיה עכשיו? מי יודע מה יקרה לנו? הרי אנחנו נזופים לפני המקום, אולי יתפזו כל מקום, זה לא הגיע לי כל כך, מה זה משנה? לא כל דבר, כשאתה נזוף ומבוהל ומפוחד, אתה פעמים מדמיין כל מיני דברים הזויים שיקרו. הם לא יקרו. איך אתה יודע? איך אתה יודע? מי אומר לך זה לא יקרה? בגלל שאני רגוע, אני בטוח, אני לא מטולטל, אבל אני לא יודע, אני לא בטוח. ממחרות, הפרשה הזאת מקרינה פחד, דאגה, מפני מציאות, שהזכרנו את הכפר בפרק ב', למדנו את הכפר, שיש פה בעיה קשה, עם ישראל, אחרי המרגלים, גם לפני המרגלים הם מפוחדים, ודאי עוד יותר מפוחדים אחרי העונש הנורא שהם קיבלו. והנביא מביא את זה די ביטוי בצורה הסיפורית הזאת של בלבול, של תסכול, של כי, והגמרא מביאה את זה בצורה כזאת משונה, כן, אנחנו לא בטוחים שירוח צמונית. אומרת הגמרא, אבל בזמן הזה לא צריך לברר מזה, אף אחד לא מתנגש מזה. יהיה בסדר, גם היום אין רוח צמונית, אחר כך יבוא. הרוח תבוא מכל מקום. סליחה. נכון. אני לא יודע, זה רוח של חסד אלוקי, זה רוח של ישועה אלוקי. זה בא, כמו שהוא אומרת, תראו לכל אותה רבים שלה שיוסף מדבר, לא היה יום של השבוע ברוח צמונית בחצי הלילה שנאמר, והיא בחצי הלילה ושמיקה כל בחור. מהי תלמודה? כמה שמונת היית הצון גלתהי. זה זמן של הצון שיש רוח צמונית. מה זה עושה בדיוק? אני לא יודע. אני אמרתי, אני לא מחפש את הצד המדעי, המטרולוגי, מה הרוח צמונית מביאה. אני מבין, זה מביא איזו ברכה אלוקית, הרוח הצמונית הזאת. והרוח הזאת לא הייתה בימים, והייתה בלילות, בחצות לילה.
בלילה זה יותר, כאילו יותר מפחיד, ואז יש כוח
של... יפה, לא חשבתי על זה. כן, לילה זה בכלל לילה זה מפחיד, נכון? יש בזה משהו, כשהכל חשוך ואתה לא רואה כלום מסביב, ומה יהיה. יכול להיות. ואז יש רוח של חסד באמצע הלילה. אז אם נסכם את הדברים, הפחד מלמול זה לא פחד אמיתי, אלא מה? כל פחד הוא אמיתי. מה נגיד לבן אדם שהוא מפחד? זה לא אמיתי. אני ממש מפחד. לא צריך לפחד. זה עוזר לי משהו, דיברנו על זה כבר. לא, אתה לא מפחד. אז למה אני רועד? למה אני רועד? מה זה אני לא מפחד? אפילו הייתי אומר, אפילו הייתי נותן לזה גם השלכות הלכתיות, שכתוב לגבי תפילת הדרך, שעד, יש מחלוקת, מתי אומרים תפילת הדרך באשכנזים וספרדים, אבל אם הדרך היא דרך מסוכנת, גם זה פחות מפרסה, אז כל הדעות אומרים תפילת הדרך. מה זה דרך מסוכנת? למשל, בין מעון לקריית ארבע, זה דרך מסוכנת? מה פתאום? מקריית ארבע לירושלים זה מסוכן? מה פתאום? אז זה בדיוק הנקודה. אז ברור לי, אם שתשאלתי לברך תפילת הדרך ספרדים, אשכנזים ממילא מברכים, אבל ספרדים, לברך תפילת הדרך בין פה לבין ירושלים, בוודאי שכן. זה מפחיד אותך מאוד. ברור לי שיש אדם שיש לו פחדים לא נורמליים, אז לא להתחשב בזה. אבל אני יכול לנחש שאת לא היחידה בתוך כל התפוצה הזאת שחושבת כמו שאת אמרת. אולי יש עוד אחת כזאת, אם לא למעלה מזה. ואז, לפחות בתחילת השנה, אני לא יודע מאיפה הגעתם, אחרי 33 שנה אני כבר, איך אומרים, לא בגלל שאני חושב שתאונות דרכים זה מסוכן מאוד, הרבה יותר מסוכן מהבנים. הראיה, הרבה יותר אנשים נהרגו מתאונות דרכים, או שנהרגו מסוכנות הבנים. בצורה יחסית, בצורה מוחלטת, מכל הכיוונים. תאונות דרכים זה נורא מיום. ואנחנו לא מתרגשים מזה, כמו שאמר הפאפה. אנשים לא מתרגשים, אז מותר להם. מותר לסלוב אותו, אפילו זה סכנה. יש אנשים לא מתרגשים מזה. ואם הרבה אנשים יתרגשו, אז זה יהפוך למקום סכנה. לכן, כיוון שיש הרבה אנשים, אז אני חושב בהחלט אפשר לפסוק הלכה לספרדיות, שכן יגידו, גם זה פחות מ-72 דקות נסיעה. טוב, יש פקקים, לפעמים זה גם שעתיים. בסדר, אז פתרנו את הבעיה. השאלה מעניינת, האם נסיעה בפקקים נחשבת כחלק מזמן הנסיעה, כן או לא. אבל משנה, לענייננו, רק הבאתי את זה כמשל, לדבר הזה, זה בהחלט משפיע עלינו הדבר הזה. הפחד הזה, יש לזה השלכות. ובין היתר, לא מענו. לא מענו בגלל הפחד הזה. מה יהיה? זה סכנה. אז לא מענו. וזה בסדר. הגענו לארץ ישראל, רגע, איפה אני צריך לעשות את הברית מילה? לפני שבועיים. בצד ההוא של הירדן, לא? כבשנו את כל אויבי הירדן, את אוג וסיחון הרגנו, זה תחת שליטתנו. עברנו את הירדן, לאיזה שטח נכנסנו? לשטח אויב, שטח של מלחמה. שם, בצד השני, היינו בטוחים, כבר לא במדבר, חונים פה במקום הזה, אנחנו, הכל בסדר, יש את הירדן שמגן עלינו מפני אויבים, אם נעבור את הירדן, ואז ביום אחד, כל המסור עושה ברית מילה, את הסיפור ששכם כולנו מכירים. זה לא פותח סכנה לאומית? לא. למה? פה אנחנו בבית. כשאדם בבית הוא מרגיש ביטחון. כשאדם בבית הוא מרגיש בטוב. אין לו את הבעיות האלו שיש כשהוא לא בבית שלו. עד כאן בסדר? טוב. כן. אמרו לנו אחרי חטא המרגלים שכולם ימותו. זה נזיפה נוראה. עכשיו גם אמרו לנו שהבנים יכנסו לארץ. אבל לפעמים אתה מתבלבל. אתה מרגיש שהקדוש ברוך הוא העיף אותנו עם כל המדרגות. מה יהיה איתנו? מה יהיה איתנו? אולי לא יצא אותנו יותר. אולי יחליף אותנו בעם אחר. למדנו שלא. של ביטחון, אבל זה יכול היה להיות כל מיני מחשבות של נזיפה שלוקח אותנו. אמרתי, באמת בהלכה אסור להורה להגיד לילד וואי, מה שאני אעשה לך. הילד לא יודע להכיל את זה. הוא לא יודע מה לעשות את זה. תגיד מה אתה רוצה. אתה לא תצא מהבית שבוע. הבנתי. זה נורא והיום, אבל זה הרבה יותר טוב מוואי מה שאני אעשה לך. ילד כאן לא יכול להכיל את זה. טוב. בואו נצא להמשיך עכשיו דווקא לחוליה השלישית של הפרק שלנו, שהיא דורשת קצת זמן. אנחנו נקרא את שלושת הפסוקים, ויהי ביות יהושע, פסוק י"ג, ויהי ביות יהושע ביריחו, וישא עיניו ויאמר, הנה איש עומד לנגדו, וחרבו שטופה בידו. אז יש איש שעומד מולו עם חרב שטופה, וילך יהושע אליו ויאמר לו, הלנו אתה אם לצרינו. משהו פה לא הגיוני, למה? רמטכ"ל, המלך, רואה מישהו עם חרב שלופה, ומה לא ברור לו? היו משלנו משלהם. מה לא עושים? לא מתקרבים, אחי, אתה משלנו משלהם? בום בום בום. דבר ראשון, יורים בו, הורגים אותו, ואז שואלים אותו, אתה, מה זה שמירת אישים? מה זאת אומרת? עומד יהושע, המלך, ניגש שואל, אתה משלנו? ועוד חרבו שלופה בידו. אל תלך אליו, צריך מרחוק. הלו, מי אתה? אבל אל תלך אליו. ואומר לו, מה לא? הוא ענה לו, לא. מה הוא שאל אותו? אתה לנו עם מצרינו. אז מה הוא אמר? לא. מה לא? כי אני שר עצמה השם. אתה באתי. לא, אני שר עצמה השם, הגעתי עכשיו. לא ראינו שהגעת עכשיו. לא? ופה ישו על פניו ארצה והשתחה ואומר לו, מה דוני מדבר לבדו? ויום עשה עצמה השם ויהושע, של נעלך מהרגליך, כי המקום שאתה עומד עליו קודש הוא ועשה שהוא כן. טוב, אז המלאך אומר לו, שר עצמה השם אומר לו, תוריד את הנעל שלך מהרגליך, המקום הוא קדוש, ו... מכירו את הפסוק הזה, נכון? איפה זה כתוב עוד? מה זה? מסנה, משה רבינו. ומה קרה אחר כך? שישה ימים, זה הייתה הכנה למינוי משה להיות מושיען של ישראל. שישה ימים אחר כך לפי חז"ל, המסע ומתן שכתוב אומר לו, לא, ישמעו בקולי, לא יאמינו לי, מה אני אגיד להם, מה שמו, והוא כל הזמן עד שמשה אומר לו, זהו, לך. אז שאלה לכם על הגלחה, זו הקדמה, היא מקדימה, זה לא הנושא. תדע לך, המקום הוא קדוש, ושלוש נקודות. ומה קרה פה? אז 200 נקודות. לא כתוב מה הלאה. מה הוא אומר לו? מה הוא אומר לו? טוב. קושיות גדולות. בוא נעבור רגע לתוך הדף. הגמרא במסכת מגילה, מקור אחד, מתמודדת עם הדבר הזה. אומרת הגמרא, הגמרא עוסקת בשאלה אחרת, מה חמור יותר, קורבנות מלימוד תורה, או לימוד תורה מקורבנות, מה מבטלים מפני קריאת המגילה, מה לא מבטלים מפני קריאת המגילה, זו השאלה שעוסקים בה שם, ואגב זה הגמרא מביאה קושייה, מהסיפור פה, בעבודה קורבנות חמורה מתלמוד תורה, והרי להכתיב, והיה ביות יהושע ביריחו, וישא עיניו והיה והנה איש עומד לנגדו. והשתחו, הפסוק שלנו, ואז הגמרא עושה איזה בירור, אני פותח פה סוגריים. בהלכות, הגמרא של שאלה, בהלכות שעידים. יש הלכות לגבי שעידים, איך להתייחס לשעד. אז הוא ראית גם מיד, ואיך הביא את האחי, איך הוא אמר לו שלום. ואמר בשביל בן לוי, עשו אדם שייתן שלום לחברו בלילה, אחרי שינן שם השדו. אתה לא אומר שלום לאדם בלילה, ייתכן והוא שד, וזאת בעיה. גם זה נקלתם בהלכות הללו כבר, נכון? למדתם את ההלכות של שדי? לא למדתם. אז כדאי ללמוד את זה עכשיו. לא כל אדם בחושך אומרים לו שלום, וגם לא עולים על כל טרמפ. יש שדים בעולם. מכירו את השדים? שמעתם עליהם? לא עולים על כל טרמפ. מה?
גם בארץ. אני לא זוכרת איזה נביא זה, אבל יש איזשהו סיפור
שכאילו החיכו
את כל השדים.
כן, שמעתם על מחבלים. לא עולים על כל... אבל פה כתוב ככה. ושאני אתן, מה כי אני שר צבא השם? הוא אמר שהוא שר צבא השם. אז אם הוא אמר שהוא דתי, אז אפשר לסמוך עליו כנראה. מה שלא נכון, מאיפה? אומר לגמרי, אבל אולי הוא משקר, שד, שקרן גם, דילמה משקרי, כמיד לא מפקיש שם שם בבטלה, שדים לא יציאו שם שם בבטלה, שלא נכון להגיד את זה על... טוב, אני לא יודע מה קורה פה לגבי נושאי טרמפים, למרות שאצלכם פה זה יותר פשוט, יש פה טרמפיאדה מסודרת פה אצלנו במעון טיפה יותר מורכב, אבל באופן כללי, לכם יש מספר חירום בטלפון שלכם? מה מספר חירום? 1-2-0-8. זה מצלצל בכל מקום, מקבלים אזור חירום מיידי, גם כשהפלאפון נעול, זה מספר חירום, הוא עובד בכל מצב. אני מבקש מכולם להכניס לתוך פלאפונים, זה טוב לכל מיני דברים, בכל מקום בארץ. טוב להחזיק את זה. 1-2-0-8 זה מספר חירום, עובד מצוין. בסדר? להכניס את זה לטלפונים שלכם. יש לפעמים שדים בלילה, ביום, כל מיני דברים משונים, ואז לא צריכים לזכור שום דבר. תהיו חיוב מהיר, 1-2-0-8. אצלי זה ב-4 בחיוג המהיר שלי, אבל כל אחד עושה איפה שהיא רוצה. זה חשוב, מיוחד למי שעולה יותר, לא באתי לחנך אתכם, אני לא אבא שלכם. אז לעבוד שלכם יפתרו את הבעיות, אמהות בעיקר, יפתרו את הבעיות שלהם, אבל כן צריך לדעת שיש דבר כזה, ויש פתרון. טוב, אם הם אלה עושים בטרמפים, אז למה לא לדעת את המספר הזה? עד כאן הלכות שדים, בסדר? מכאן אנחנו חוזים חזרה, אז פתרנו את בעיית השדים, נכון? עכשיו אנחנו חוזים חזרה ל... אוקיי, אמר לו, אמש ביטלתם תלמיד שבין 40, ועכשיו ביטלתם תלמוד תורה. אתמול, כבר לקראת ערב, אחר הצהריים, לא הקרבתם את קורבן התמיד, בגלל שהייתם במערב על יריחו. ובלילה לא למדתם תורה, בגלל המערב. ואומר רש"י, ועכשיו, אתם רואים בצד שמאל, שאולילה היה לכם לעסוק בתורה, שאינכם נלחמים בלילה. על איזה מהם באת? הוא שאל אותו. אמר לו, אתה באתי. עכשיו באתי, על הלילה, על לימוד התורה. והיה ישוע מיד, והיה ישוע בלילה הוא בתוך העמק, אמר במיוחד שמלמד שלהם בעומקה של ההלכה. לילה זה לא זמן של מלחמה? לא יודע אם אתם מחזיקות מעמד עד סוף ליל הסדר. אצלנו זה פעם אוחר, זה בדרך כלל בסביבות 4-4:30 הפיוט של ויהי בחצי הלילה, אבל שרים את זה דווקא בשלב הזה כולם ערנים כבר, נכון? ב-4:30, זה לא הזמן מתעייף. ויהי בחצי הלילה, יש כמה מלחמות בחצי הלילה. אברהם, קראנו שם לפני שבועיים, מחלק אליהם לילה, גדעון בחצי הלילה, חשבוך נלחם בחצי הלילה, יש מספיק מלחמות בחצי הלילה, למה לא? למה לילה זה לא זמן? אני לא יודע שיש לנו יום אמצעי ראיית לילה. אז לא, גם בזמנם, התנפלו בחצי הלילה, פשיטה. אז למה הוא אומר, זה לא זמן ללמוד, לא זמן ללחם, אז למה ללמדתם תורה? הגמרא באה ואומרת פה, אתה רואה שתורה יותר חמור מקורבנות, אבל זה לא הנושא שלנו. השני הדברים לא מובנים לי. ומי אמר שזה מה שהיה? איך הגיעו לזה? איפה כתוב בפסוק? רמז לדבר הזה. ואני חושב שזה קושיה יותר גדולה מזה. יש לי חבר שהוא היה טייס לפני המון 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 שנים. והיינו באים אליהם לשבתות לבסיס, ופעם אחת הוא אומר לי, וואי, הגיע עוד טייס דתי, איזה כיף. והם קבעו ביניהם חבותה, קבעו חבותה ללמוד כל לילה, היו לומדים אחרי אימונים, היו לומדים בבא קמא, לומדים גמרא סוף סוף, וואי, הוא היה מבסוט. טוב, נפלא. שנה הבאה הגענו עוד פעם לשבת, שאלתי אותו, נו, איך זה, לא היה פעם אס-אמסים ופלאפונים. נפגשנו, פעם בשנה, מצוין. שאלתי אותו, נו, איך הולך עם החברותה? ואני בוא תשמע סיפור. יום אחד, מפקד טייסת קורא לו. שואל אותו, מה שלמה? הוא היה בסדר גמור. שואל אותו, משהו מטריד אותך? הוא אומר לו, לא. מה המצב בינך לבין אשתך? מסתכל עליו, כאילו, בחייך, מה, איזה שאלות אתה שואל? והכל בסדר גמור. הוא אומר, משהו מטריד אותך. השבוע האחרון הפלתי אותך באימונים 3 פעמים, אתה לא מרוכז. משהו מופיע לרשום בלילה? אמר, לא, הכל בסדר. ומה עשה? הפסיק את החברותה. 3 שעות לימוד בלילה גרמנו למה? שלא היה מרוכז. וכל זמן שהוא היה טייס, הוא לא למד בלילה. הוא ביטל את החברותה. הוא צריך להיות מרוכז. יש לו כמה מיליוני דולרים בידיים שלו, ולא רק זה, אלא אחריות לאומית, הוא טייס, הוא לא יכול לגשת, עייף. אומר, איפלתי אותך 3 פעמים, מה קרה? משהו מפריע לך לישון? כן, בבא קמא. מפריע לי לישון, אני... הוא לא אמר את זה, הוא אומר, אני לא אמרתי לו שום דבר. הפסיק את החברותה, אל תדאגו, מאז הוא כבר סיים דיינות, הוא תמיד חכם גדול מאוד, והכל בסדר גמור. אבל כל זמן שהוא הטייס, הוא לא עסק בזה. למה? אני חושב שיש לו משימה. אז למה פה אומרים לנו, באמצע לילה היית צריכים ללמוד תורה? אולי צריכים ללכת לישון כשכוח ללחם למחרת? אולי, משהו פה לא הגיוני. למה להגיד שתלמד בלילה בגלל שלא נלחם למחר בבוקר תלחמו? התוספות קצת קשה פה. בסדר? הגמרא, סליחה.
המלאך שואל
אותו, למה ביטלתם את הקורבנות ולמה אתם לא לומדים תורה בלילה? עכשיו, זה לא, לכאורה זה לא מפורש בתוך הפסוק. אנחנו נראה שאולי זה כן... מאיפה חז"ל יהיו לזה שיש פה ביקורת? אולי נשאל את השאלה יותר בסיסית. נתן תשובה לשאלה ששאלה לפני כן. למה הוא שואל אותו על לאן אתה אצלנו מתקרב אליו? מה הוא ראה? אדם או מלאך? זה ראייה פיזית או ראייה נבואית שהוא חווה פה כרגע? נראה לי פשוט שהוא חווה ראייה נבואית. לכן הוא ניגש שם ושואל אותו, עלינו אתה לצרינו? רגע, אז למה יהיה לצרינו? מה הווה אמינא שהוא לצרינו, אם הוא ראייה נבואית? מה התשובה לזה? הוא עומד מולו עם חרב שלופה בידו. אם הוא היה בצורה נורמטיבית, הוא היה צריך להיות עם הגב ליהושע, עם החרב היריחו, ואומר לו, מה? אחריי? אני מבטיח לך שתכבור שומה שזה לא יהיה. במקום זה עומד מול יהושע. רגע, מה אתה רוצה? לנו מצרינו. אמרו חז"ל, יש פה בעיה. הוא נוזף בממשהו. אבל צריך להבין עדיין מה זה הנזיפה הזאת. מה שהיא לא ברורה. עד כאן בסדר? תודה. אוקיי. לא, תדעו לכם, אין לי שום בעיה תשנו בשיעור. באמת. זה אחד הדברים שנותנים לי תחושה טובה. אני רואה אנשים שנהנים מהשיעור עד לכך שהם מנצלים כל שנייה. נוצר. אני הייתי רב של מושב של חקלאים, 25 שנה, צדיקים שקמו בחמש בבוקר, בשמונה ערב ולמדים, מתיישבים ללמוד גמרא. זה בסדר גמור, האנשים, זה ממש מתוקה שנת העובד, עם מעט ועם רב. זה בסדר. אבל אם אתם ערניות, אז... משהו שאני יודע שאתם עוד נושמות ואמיתיות, אולי זה סתם נציבים ששמו לי פה שאני אגיש טוב, אפשר להביא אלף בנות, ישבו פה וכו'. בסדר?
כן.
אוקיי. אז עכשיו, למה אני אומר את זה עכשיו? בגלל שאנחנו ניגשים לעבירה קצת קשה, דברי הרמב"ן הם קצת לא פשוטים, בואו תראו מקור שתיים. הפסוקים בשמות כף ג' שמות כף ג' זה פרשת משפטים, אנחנו באמצע מתן תורה, כלומר בכף ד' משה עולה הפעם עולה למעלה להר סיני לקבל את הלוחות וכו'. אז זה פרשת משפטים לפני, אנחנו כמובן הרבה לפני חטא העגל. שימו לב מה כתוב פה, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך לשמורך בדרך להביאך למקום אשר הכינותי. הישמע מפניו, ושמע בקולו תאמר בו, כי לא יישא לפשכם כשמי בקרבו. כי אם שמוע תשמע בקולו, ועשית כל אשר אדבר, ואייבתי את ריבך, וצרתי את צורריך, כי איך מלאכי לפניך, ויחל לאמורי, והחיתי, והפריזי, והכנני, והחיבי, והיבוסי, וקלתי, ולא שתחבל אליהם, לא תעובדם, לא תעסק מעשיהם, כי אסתר עשיהם, שבת שם עצמותיהם, ואתם את השם לוקחיכם, וברך את לחמך ממך, ועשויותי מחלה מקרבך. מה זה התפקיד שהמלאך פה? הנה אנחנו נשלח מלאך לפניך. הרמב"ן מצטט את רש"י, תראו, הנה אנחנו נשלח מלאך לפניך, כאן נתבשרו שעתידים לחדור. ושכינה אומר, כי לא עלה בקרבך, פרק ל"ג, זה חטא עגל. אז פה נרמז להם, תדעו לכם, וואו, אתם עתידים לחדור, ואני אשלח מלאך לפניכם. כך אומר רש"י, כי שמי בקרבו, וחובר לו ראש המקרא, הישמע פניו, כי שמי משותף בקרבו. ורבותינו דרשו, זה מטטרון ששמו כשם רבו, זה מלאך מיוחד, כמטטרון בגמטיה שדאי לשון רש"י. אם כן, רש"י מפרש שבעצם יש פה איזושהי עזרה לחטא העגל. אז זה מקשה רבן מיד, ויש לשאול שהגזירה היא לא נתקיימה. שהקדוש הוא אמר לו, אחרי חטא העגל, ושלחתי לפניך מלאך כי לא אלה בך, ומשה ביקש לרחמים, מאין פניך הולכים, אל תנו בזה, אם אתה לא איתנו, אנחנו לא זזים פה, אנחנו נשארים פה במדבר, נשארים פה בהר סיני, לא הולכים, אם אין פניך הולכים איתנו, אל תנו בזה, כי מה יוודאי פה? כן, איך ידעו שכולם? ולפני רבי עמך, אם כן, משה ביקש לרחמים, אין פניך הולכים אתם מזה, מה יוודאי פה? כי מצאתי לכם בעיניך, אני מחל לא בלכת לך עמנו, ונתנצה לו הקדוש ברוך, הוא אמר לו גם את הדבר הזה שאתה תעשה. וכך אמרו, אפילו בפרוונקה, בשליחות, בשליח, לא כבילי דכתים, אין פניך הולכים אתם מזה, לא רוצים שליח שלך, לא רוצים את השכינה איתנו. אז למה שרשי יגיד, אז למה שהפסוק יגיד שמזהירים אותם בגלל החטא שילך המלאך? הרי זה לא מה שקרה בסוף, אז למה להזהיר משהו שלא קורה בסוף? מפאת קוצר הזמן, אז אני אנסה להסביר את דברי רמב"ן. הוא מביא את הגמרא שראינו מגילה ואומר, גם הוא שואל את השאלה, לא רמז, לא, המלאך לא אומר שום דבר. תראו את תחילת הפסקה הבאה, והדרך האמת, או בצד השני, והדרך האמת, המלאך הזה שהוא תקוע בו כאן, הוא המלאך הגואל. מה זה דרך האמת? כבר עד כאן מה היה? חס וחלילה, לא? לא שפה, אלא דרך האמת ברמב"ן זה הכוונה פנימיות הדברים. אני אסביר לך את זה על פי קבלה. או איזשהו מבט יותר פנימי תוך המציאות, והנציב בעמק דבר מפרש כך את הדברים יותר, והוא בא ואומר, הוא במשל, אני אסביר את המלכות העליונה ברקיע דומה למלכות אצלנו בעולם הזה. למה? זה במשל מאוד פשוט. יש באיזה יישוב, לא ביוש, רוצים להקים בית כנסת, והם הגישו את הטפסים ב-17 עותקים, והוועדה אמרה שחסר לכם טופס אחד, דנים על זה פעם בשנה וחצי, תבואו בעוד שנה וחצי, נדונו זה שוב, תביאו טופס השני, ואז דנו זה עוד פעם, ואמרו שלא הספיקו להגיע לזה במושב הזה, ידעו זה בעוד, קיצון, עכשיו, כשאתה נתקל באיזה פקיד, אנטיפתי, ולפעמים יש חשק להביא לו כוס תה חם לשתות בפרצוף, נכון? אבל אתם יודעות שזה מסוכן. למה זה מסוכן? העלבת עובד ציבור, 3 שנות מאסר. אדם שפוגע בעובד ציבור, בפקיד אנטיפתי מגעיל, שמעצבן ולא עושה את העבודה שלו וישן רוב הזמן, זה העלבת עובד ציבור. אתה פוגע במדינה, הוא מייצג את הממשלה, הוא מייצג את המדינה, הוא לא אדם פרטי, יכול להיות שהוא מגיב, הוא מייצג משהו גדול יותר. 3 שנות מאסר. אוקיי, אז הסיפור של הכנסת לא מתקדם שם. יום אחד ראש הממשלה מגיע לאותו יישוב, בטח זה לפני בחירות, וילדי היישוב מקבלים אותו בדגלים ושרים והכל אותו יפה, ואחרי זה הוא מתכנס עם מזכירות, והוא שואל אותם, נו מה העניין? אנחנו כבר 5 שנים מנסים לקבל אישור לבנות פה בית כנסת, והעסק, איציק, טפל בזה. מי זה איציק? איציק הוא ראש הלשכה של ראש הממשלה, וכשאיציק מטפל, מה זה אומר? זה מטופל. בגלל שכשאיציק עושה משהו, מי עושה את זה? ראש הממשלה. הוא לא צריך להתייעץ עם אף אחד, לא צריך לקבל שום מאף אחד. אם איציק פה, אז ראש הממשלה הוא פה. בסדר? מעין הדבר הזה, מלכותא דרקיא. מה זאת אומרת? אנחנו נמצא, יש מלאכים, יש השתלשלות של דברים, איך הטבע פועל. אבל יש דברים שיש לך קשר ישיר עם ראש לשכה של הקדוש ברוך הוא. מי זה? מטטרון. המלאך הזה הוא מאוד מאוד מיוחד. וצריך לדעת את זה. כשאתה קשור אליו, אתה במקום הנכון. קו אדום יש לך, ישר לראש הממשלה, כשיש לך את הפלאפון האישי של ראש הלשכה שלו. שניהם מלאכים, אבל המלאך הזה זה מלאך של כבוד גדול. אם אתה קשור, אם אותו שלחו אלינו, זה מדרגה אחרת לגמרי. אומר רמב"ן, קיבלנו פה מלאך מאוד מיוחד, שמגמתו להביא אותנו, אני חוזר לפסוקים, אני הולך לשלח מלאך לפניך לשמוך בדרך, להביא אחר למקום השכין אותי. מה זה מקום השכין אותי? מקדש השם, כוננו ידיך. הוא בא להביא אותנו אל בית המקדש. ופה אני רוצה לשאול שאלה פשוטה. כשהם יצאו למלחמה הראשונה, פה אצלנו, לאן הם הלכו? מה הייתה המשימה שלהם? לכבוש את יריחו? או צעד הראשון בבניין בית המקדש? זה משנה קצת. כשאתה הולך לכבוש את יריחו בלבד, אז עד שם תגיע. שם זה ייגמר. התנועה הציונית הציבה, חרתה על דגלה לפני 120 שנה, מה? להקים מדינה ליהודים. הצליחה? כן. הציבה משהו נוסף על הדגל? לא. הצליחה במשהו נוסף? לא. ירושלים, הם יודעים מה לעשות בירושלים? 50 שנה ירושלים נמצא את אצלנו, לא יודעים מה לעשות עם זה. מה עושים שם? ירושלים זה לא היה נושא, זה לא היה אישו, זה הבירה שלנו. בעצם, מה זה מה זה בירה שלנו? זה... זה הלב של המדינה. כל עם יש לו לב, נכון? גם למה יש לב? זה בעיה שערבים שולטים בחצי מהלב? לא, 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 אין בעיה. למה? בגלל שזה הלב, זה חצי שזה בסדר גמור. אפשר בבית מקדש, יש מישהו חלום של קודש, עזבו בבית מקדש. יש חלום בתנועה ציונית לקודש? לא. לא עסקו בזה פעם. מה הסיכוי להגיע לזה? ניל. אין. אם לא הצבת מטרה, אתה לא תגיע. אומר המלאך שהוא מכוון לבית המקדש. הוא בא ליהושע ואומר לו, רגע, למה אתמול ביטלתם את הקורבנות בשביל המלחמה הזאת? משהו התבלבל לכם. אם הקורבנות בטלים בגלל שאני צריך לכבוש, סימן שמה? אני לא מבין לאן אני הולך. לכן מה עושים כשיש בלבול? מה עושים בצהל כשיש חסר תאונת אימונים, הפסקת אימונים, ולומדים על זהירות? מה עושה המלאך כשלא ברור שצועדים לירושלים עכשיו? אז מה הוא עושה? הפסקת מלחמות צריכים ללמוד בלילה. הכי חשוב, יותר מהקורבנות, זה לתקן את זה בלימוד. ללמוד בלילה. לאן מגמת פנינו? האם אנחנו צועדים לירושלים או צועדים רק עד יריחו? אם זה רק עד יריחו, אנחנו לא נגיע פעם לירושלים. יכול להיות שגם כשהמשימה זה ירושלים, זה ייקח 400 שנה להגיע. נכון. אבל כשהמגמה מול פניך, אתה תגיע בסוף. כשהמגמה לא מול פניך, לא אף פעם בחיים לא תגיע. הסיכוי להגיע הוא אפסי. לכן, אנחנו נמצאים פה בנזיפה, זה לא נזיפה רגילה, זה לא מלחמה רגילה. הדיון פה זה האם הקודש מבורר לנו, האם אנחנו מבינים שלנו לא מספיק להיות עם ככל העמים, עם מדינה ובירה. אנחנו זקוקים לנשמת אפינו, לנשמה האלוקית שבקרבנו, כציבור. אנחנו זקוקים למשימה אלוקית, לקדש שם שמיים על כל המדינה הזאת. זאת המשימה שלנו. ואם היא לא ברורה לנו, משהו מפוספס פה. צריכים ללמוד הרבה תורה בלילה כדי לכוון את הדרך בצורה נכונה עד מאוד. כן.
כאילו, איך
המלאך
יודע שזה לא... למה
זה לא מבורר לישראל? זו שאלה נכונה. כלומר, ייתכן שזה מבורר ואף על פי כן לא יקימו את הקורבנות, מסיבה בהחלט יכול להיות. כנראה שהוא יודע,
ולכן הוא בא. לכן הוא עומד עם חרב נגדו. לכן הוא נוזף פה לפי הגמרא. אבל הוא משהו עליון. זה בדיוק המשימה הגדולה שלו. שהוא, המשימה שלו, זה להביא אותנו למקום אשר הכינה אותי. כן? לא כמו שרש"י פירש שזה מלאך שבא בעקבות החטא. זה מלאך עליון. שהוא בא לקחת אותנו אל בית המקדש. ולכן הוא עומד עם חרבו שלווה בידו. ולכן אני מבין שיש פה תקלה. ולכן הגמרא אומרת שפספסו שני דברים. והמשימה היא גדולה גם עבורנו עד היום הזה. האם אנחנו מבינים לשם מה כל דבר הולך? כלומר, אפשר להתפעל מכל מיני דברים שקורים והם באמת נפלאים. אבל החשיבות זה כמו לייזר. כשאתה ממוקד, יכול להיות שזה ככה עוד 100 שנה, אתה ממוקד לנקודה הזאת, זה יכול לחתוך אבן, ברזל, כשאתה מפוזש כל מיני דברים שצריכים לעשות אותם, אז אין כוח של לייזר, אין את הכוח לעשות את הכל. כשיש כוונה אל הסוף, אז כל הדברים מתיישבים עם זה בדרך, וזה מצוין. אבל אם יש לי רק לכבוש את יריחו, יכול להיות שאני אעשה את זה מצוין. אבל אז נתקעתי. לאן הולכים אחר כך? מה עושים יום אחרי זה? איי, 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 איי. יום אחרי שיש ימים. מה הולכים? מה עושים? אף אחד לא יודע. יש פה קלף טוב לביקוח, למסחרה, על הסכמי שלום מיניהם וכדומה. יש פה בעיה. צריכים לרומם, מבט, להבין. שלב עשרה יש משימה לעשות. יש לנו משימה לבנות עולם שאפשר להופיע בו קדושה, שאפשר להופיע קדושה בכל משרד ממשלתי, אפשר להופיע קדושה בכל משימה, במשטרה, בצבא, בפינוי השפעה, אפשר להופיע בכל, אפשר ברווחה, אפשר במשרד החקלאות, אפשר בכל מקום הזה. מה זה אפשר? צריך להופיע את שם השם. אבל אם זה נשכח מאיתנו, או זה עוד לא ברור לנו, אנחנו בפספוס. אומר המלאך ליהושע, שנייה אחת, תברר היטב את הדבר. ואם זה לא ברור, אני מציע לך עכשיו, תעצור פה, ואנחנו נעשה שיעורים בלילה להבין לאן פנינו מועדות. האם הכל מובן? בעזרת השם. טוב. שלום וברכה.